שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף קוף יוד במסכת זבחים. נתחיל בשורה העשירית בעמוד א', ונסיים בערך באמצע קוף יוד א' עמוד א'. השיעור היום יהיה 18 דקות. היום נמשיך לעסוק בחיוב העונש על מי שעושה עבודה מחוץ למקדש, ונחלק את השיעור לשני חלקים. בשביל החלק הראשון נזכיר את מה שכבר למדנו, שהחיוב בחוץ זה דווקא כשהוא עושה את זה בחוץ, כמו שאמורים לעשות בפנים, והיום לגבי זה נראה 6 סעיפים. הסעיף הראשון זה אם הוא מקטיר קצורת בחוץ, אבל חסר בחלק מהכמות. עכשיו, לפני שניכנס לזה, בואו רק נזכיר שראינו במשנה מחלוקת, אם יש לו את כל הקצורת, והוא יוצא החוצה והוא מקטיר חלק ממנה, נניח כזית, אז רבי אלעזר פותר ורבנן מחייבים. ולמה? אז רבי אלעזר פותר כי צריך להקטיר בחוץ את כל מה שהוא היה אמור להקטיר בפנים. רבנן מחייבים כי אומנם בפנים צריך להקטיר הכל, אבל הסברנו שכיוון שבפנים גם כן לא צריך להקטיר הכל בבת אחת, אלא אפשר להקטיר בשלבים, כזית ואחרי זה עוד כזית וכולי, אז גם בחוץ הוא עושה כזית, גם לזה יש משמעות והוא חייב. עוד מעט בהמשך נראה הסבר אחר. בכל אופן, זאת המחלוקת, כשיש לו את כל הכמות והוא מקטיר רק חלק, רבי אלעזר פותר אבל רבנן מחייבים. אבל, אומרת המשנה שלנו, מה אם אין לו את כל הכמות? אז כאן גם רבנן מודים שהוא פטור, כי כאן, אם הוא היה בפנים, הוא לא יכול להקטיר הכל, כי אין לו הכל, ולכן גם בחוץ הוא פטור, כי אין לו את כל מה שצריך. זה במשנה. עכשיו שואלת הגמרא, זה נכון אולי דווקא כשכבר בפנים חסרה חלק מהקטורת, כך שבפנים הוא לא יכול, אז לכן גם בחוץ הוא לא חייב. אבל מה אם בפנים היה לו הכל, והוא הוציא את כל הכמות החוצה, ורק אז חסרה חלק מהקטורת? האם גם כאן רבנן ידעו שהוא פטור, כי סוף סוף אין לו את כל הכמות, והוא היה בפנים, הוא לא היה יכול להקטיר, אז גם בחוץ הוא לא חייב? או שכאן, כיוון שכשהוא הוציא את הקטורת, כן הייתה לו את כל הכמות, כך שכרגע הוא היה יכול להקטיר בחוץ וכן היה מתחייב, אז אולי זה שעכשיו פתאום חלק עבד ואין לו את הכל, עדיין הוא כן יהיה חייב לפי רבנן. הגמרא מסבירה כי הרי ברגע שהוא מוציא, הוא בעצם פוסל את הקטורת, ולכן אולי זה הרגע שקובע. וזה שאחרי זה נוסף עוד איזה בעיה שחסר גם חלק מהקטורת, זה לא משפיע, ועדיין אולי הוא כן יהיה חייב. זאת השאלה, נחזור על זה עוד פעם, אם יש לו הכל והוא רק הקטיר חלק, וזה המחלוקת. רבי אלעזר פותר, אבל רבנן עדיין מחייבים. אבל אם כבר בפנים אין לו את כל הקטורת, אז גם רבנן פותרים. אם בפנים היה לו והוא הוציא הכל החוצה ואז חסר לו חלק מהקטורת, בזה אנחנו מתלבטים האם עדיין רבנן פותרים או שהם חוזרים לחייב. עד כאן השאלה, והגמרא הביאה שתי ראיות לזה שגם במקרה הזה רבנן פותרים. שתי ראיות זה מזה שרב והמשנה אמרו שלפי רבנן אם חסר אז פטור, ולכאורה הכוונה היא בין אם חסר כבר בפנים ובין אם חסר רק אחרי שהוא הוציא, אבל דוחה הגמרא מה פתאום, אולי זה דווקא בפנים, אבל אם זה חסר בחוץ אז לא, ולכן בעצם נשארנו בלי תשובה לגבי אם זה חסר בחוץ. ועד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני זה כבר באמצע עמוד א', וזה עוד דין מהמשנה, וזה שאם מקורבן שלמים למשל, הוא הקריב את האימורים מחוץ למקדש, כשהם עדיין מחוברים לבשר, שהוא בכלל מיועד לאכילה, בכל זאת חייב. ולמה? כי שוב, אם הוא היה עושה אותו דבר בפנים, מקטיר את האימורים עם הבשר על המזבח, אומנם לא אמורים, אמורים לאכול את הבשר, אבל הוא היה יוצא די חובה. זה מה שכתוב במשנה, אבל זה מקשה הגמרא, למה? הרי אם הוא יקריב ככה את האימורים, הרי הבשר יחצוץ בין האש לאימורים, אז בפנים זה לא טוב, וגם בחוץ הוא לא אמור להתחייב על זה. זאת השאלה, ועל זה עונה הגמרא שלוש תשובות, אבל נחלק אותם לשתי קבוצות. קבוצה אחת אומרת הגמרא, לא נכון, זה לא חוצץ, ולמה? אז שמואל אומר, כי פשוט כאן מדובר שהוא שם את זה על האש הפוך, כלומר האימורים למטה והבשר למעלה, כך שאין שום דבר שחוצץ בין האימורים לאש. רב אמר שזה לא משנה איך הוא שם את זה, אלא פשוט כי מין במינו לא חוצץ, אז הבשר לא נחשב שהוא חוצץ בין האש לאימורים. זאת קבוצה ראשונה של תירוצים. הקבוצה השנייה זה תירוץ אחד, אומר רבי יוחנן, האמת היא שאתה צודק לגמרי, באמת זה חוצץ. אם הוא יעשה את זה ככה בפנים, הוא לא יוצא די חובה, ולכן גם עקרונית בחוץ הוא לא אמור להיות חייב, אבל בכל זאת הוא כן חייב. ולמה? כי המשנה היא כרבי ישמעאל, שנכון שצריך שהבחוץ יהיה כמו בפנים, אבל לא לגמרי. אם הוא יקריב בחוץ, גם אם הוא לא עשה את זה על מזבח, אלא סתם על איזה סלע, הוא חייב. אז אותו דבר כאן, לגבי החציצה, לא צריך שזה יהיה בדיוק כמו בפנים, אלא אפילו שיש חציצה, הוא כן יהיה חייב בחוץ. ועד כאן הסעיף השני, למה הוא חייב כשהוא מקטיר בחוץ את האימורים כשהם עדיין מחוברים לבשר. הסעיף השלישי זה כבר במשנה הבאה, כלומר המשנה הראשונה בקוף יוד עמוד א', זה לגבי מי שמקריב בחוץ מנחה. אז אומרת המשנה שני דברים, א', אם הוא מקטיר את המנחה כמות שהיא, בלי לקמוץ אותה לפני לה, פשוט את כל המנחה בחוץ, אז הוא פטור, כי כמובן, גם בפנים אם הוא יעשה את זה, הוא לא יוצא ידי חובה, כי צריך קודם לקמוץ את המנחה, זה דין אחד. דין שני אומרת המשנה, אם הוא כן קמץ את המנחה, אבל אז החזיר את הקומץ חזרה אל תוך המנחה, ואז הקטיר הכל כמות שהוא, אז הוא כן יהיה חייב, כי גם בפנים אם הוא עשה דבר דומה, הוא כן יצא ידי חובה. עד כאן מה שכתוב במשנה, ועל זה מקשה הגמרא לגבי הדין השני, למה הוא חייב? הרי לכאורה קומץ, שזה מיעוט, בטל על השיריים שמרוב, אז למה אם הוא עושה את זה בפנים, הוא עושה די חובה, וגם למה אם הוא עושה את זה בחוץ, הוא חייב, הרי הקומץ בטל. זאת השאלה, ועל זה עונה הגמרא, כי עולים לא מבטלים זה את זה. כלומר, שני דברים שאמורים להקריב אותם למזבח, אם הקרבתי אותם ביחד, אפילו שאחד הוא רוב והשני מיעוט, בכל זאת הם לא מבטלים. אולי כי לשניהם יש חשיבות מיוחדת, כי מקריבים אותם למזבח, הם לא בטלים. מאיפה לומדים את זה? אז האמת היא שראינו את זה כבר בדף פי א', שאמרנו כמה מקורות, אבל אחד מהם זה מיום כיפור, שמקריבים ביחד את הדמים של הפר והסעיר, והם לא מבטלים אחד את השני. אז אותו דבר גם כאן, הקומץ לא מתבטל. עכשיו תגידו, רגע, זה כששני הדברים הם עולים, אבל כאן הרי יש כאן קומץ וישיריים, והשיריים הרי זה לא דבר שעולה על המזבח, אז זה לא שני דברים שעולים על המזבח, אז למה גם כאן אתה אומר שלא מבטלים? אומרת הגמרא, נכון, את השיריים לא אמורים להקטיר על המזבח, יש לזה לימוד, לא תקטירו ממנו אישה להשם, אבל בעצם זה שהתורה מתנסחת לגבי השיריים בלשון של הקטרה, אז אמנם אסור להקטיר אותם, אבל אם מקטירים אותם, זה עדיין נחשב פעולה של הקטרה, ולכן גם לזה אפשר להתייחס כאל עולים, ולכן גם כאן שייך הכלל של עולים לא מבטלים זה את זה, אז גם השיריים לא מבטלים את הקומץ, ולכן אם הוא עשה את זה בפנים הוא יצא, ואם הוא עשה את זה בחוץ הוא חייב, וזה היה הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי זה במשנה השנייה בעמוד א', וזה מחזיר אותנו למחלוקת שהזכרנו בסעיף הראשון. נזכיר, אם הוא הקטיר רק חלק מהקטורת כזית, אז לפי רבנן הוא עדיין חייב, לפי רבי אליעזר לא, כי צריך להקטיר הכל. זה מה שאמרנו שם. עכשיו נאמר דבר דומה, רק הפעם לגבי מנחה, שבשביל להתיר אותה באכילה, הוא צריך בעצם להקריב שני דברים, גם את הקומץ וגם את הלבונה. והשאלה היא, מה הדין אם הוא יקריב רק אחד מהם, או את הקומץ או את הלבונה? אומרת המשנה, זה בעצם אותו מקרה כמו כשהוא יקריב רק כזית מהקטורת, שגם כאן החלקו רבנן ורבי אליעזר, רבנן מחייבים, ורבי אליעזר הוא פותר. כי כאמור, לפי רבי אליעזר, רק אם הוא יקריב בחוץ את כל מה שצריך להקריב בפנים בשביל להתיר, אז הוא חייב. זה מה שכתוב במשנה, ועכשיו אני מבקש מכם, שימו שניית המשנה בצד, תנסו לשכוח ממנה לרגע ונעבור לגמרא, כי בגמרא אנחנו פותחים נושא כביכול חדש, אבל עוד רגע נראה איך גם זה בעצם תלוי במה שכתוב במשנה. אז הנושא בגמרא זה לא כשהוא מקריב בחוץ אחד משני הדברים, אלא כשהוא עושה את זה בפנים, הוא מקריב בפנים או את הלבונה, או את הקומץ, ושואל רבי יצחק נפחה, איך זה משפיע על השיריים? כלומר, ברור לרבי יצחק שזה כן משפיע עליהם איך שהוא רק מתלבט איך. האם זה מיש רשרי או קלושי מיקלש? כלומר, האם זה אומנם מתיר את השיריים, אבל רק חצי? כי הוא הקריב חצי ממה שצריך, אז זה יתיר חצי מהשיריים, זה נקרא מיש רשרי, או שזה קלושי מיקלש, שזה לא מתיר משהו לגמרי, אלא זה רק קלושי מיקלש לכל השיריים. זה מוריד קצת את דרגת האיסור של כל השיריים, שעכשיו אם מישהו יאכל אותם, לא יהיה לו מלכות, אלא רק איסור לב. אלה שתי אפשרויות שרבי יצחק נפחה הציע. שוב, כשאדם הקריב בפנים חלק מה שצריך, או את הקומץ או את הלבונה, ברור לו שזה משפיע. השאלה היא, האם זה מתיר חצי או רק מחליש להכל? זה מה שהוא שאל, ועל זה מקשה הגמרא, מה בכלל השאלה? התשובה ברורה, זה תלוי במחלוקת תנאים במסכת מנחות, וזה האם מפגלין בחצי מתיר. כלומר, שוב, אנחנו מדברים על כהן שמקטיר בפנים, לכאורה הכל בסדר, והוא הקטיר את כל מה שצריך, גם את הקומץ וגם את הלבונה, אבל רק באחד מהם הוא חשב מחשבת פיגול. אז זה נקרא שהוא מפגל, הוא חושב מחשבת פיגול, בחצי מתיר, רק באחד משני הדברים. והשאלה היא, האם המחשבה הזאת, שהוא חשב אותה רק בחצי ממה שהוא מקטיר, האם זה מספיק בשביל להפוך את השיריים לפיגול? ובזה יש מחלוקת. רבי מאיר אומר שכן, מפגלים בחצי מתיר, ורבנן אומרים שלא. צריך לחשוב את מחשבת הפיגול בכל המתיר, בשני הדברים, גם בקומץ וגם בלבונה. זאת המחלוקת שם במנחות. עכשיו אומרת הגמרא, השאלה של רבי יצחק נפחה אצלנו, לכאורה תלויה באותה מחלוקת. רק בואו נזכיר, רבי יצחק נפחה שאל, מה הדין כשהוא הקריב רק חצי מהמתיר? ואילו שם השאלה היא, מה הדין כשהוא הקריב את הכל, אבל הוא חשב מחשבת פיגול רק בחצי מהמתיר? ואיך זה תלוי אחד בשני? אז לפי רבי מאיר, שאומר שמפגלין בחצי מתיר, זה אומר שגם חצי הוא משמעותי, אז ממילא גם בשאלה של רבי יצחק נפחה, כשהוא הקריב רק חצי מתיר, אז כנראה שזה יתיר חצי מהשיריים. זה לפי רבי מאיר. לעומת זאת, לפי רבנן שאמרו שלא מפגלים בחצי מתיר, זה אומר שחצי מתיר הוא בעצם כלום, וממילא גם לגבי רבי יצחק נפחה, כשהוא מקריב חצי מתיר, זה גם לא עושה כלום, זה גם לא מתיר חצי, זה גם לא מחליש את הכל, זה לא עושה כלום. זה מה שאומרת הגמרא, השאלה של רבי יצחק נפחה לא מובנת, כי זה לא שאלה, תשובה ברורה, לרבי מאיר זה כן יתיר חצי, ולרבנן זה לא יעשה כלום. עד כאן התגובה של הגמרא לרבי יצחק נפחה, השאלה שלו היא לא שאלה, ועל זה עונה הגמרא, אתה צודק. לגבי רבי מאיר ורבנן שם במנחות, באמת התשובה ברורה, ועליהם אין מה להתלבט. אלא במה רב יצחק נפחא התלבט? הוא התלבט בדעות במשנה שלנו. שוב נזכיר, המשנה שלנו לא עוסקת במי שמקריב חצי בפנים, אלא במי שמקריב חצי בחוץ, שלפי רבי לזר פטור, ולפי רבנן חייב, ולגבי זה התלבט רב יצחק נפחא, מה לגבי כשהוא מקריב חצי בפנים. עכשיו, באיזה דעה הוא התלבט? אז הוא התלבט ברבנן ולא ברבי לזר. למה? כי לפי רבי לזר, שכשהוא מקריב חצי בחוץ הוא פטור, זה כנראה כי לדעתו גם כשהוא מקריב חצי בפנים, אין איזה שום משמעות, זה לא עושה כלום, זה לא מתיר חצי, זה לא מחליש את האיסור, וממילא גם בחוץ הוא פטור. אז רבי לזר אין מה להתלבט, כשהוא מקריב חצי בפנים, זה לא עושה כלום. אבל לפי רבנן, שכשהוא מקריב חצי בחוץ, הוא כן חייב, זה כנראה שגם אם הוא מקריב חצי בפנים, כן, יש לזה משמעות. רק השאלה היא, איזה משמעות? וזה בדיוק הספק של הרבי יצחק נפחא. כשהוא מקריב חצי בפנים, ברור לו שלפי רבנן של המשנה שלנו, זה משפיע. השאלה היא, איך זה משפיע? האם זה משפיע בזה שזה מתיר חצי מהשיריים, או שזה משפיע בזה שזה מחליש את האיסור לכל השיריים? זאת הייתה השאלה שלו, אז ברוך השם הבנו סוף סוף את השאלה, אבל הגמרא נשארת בלי תשובה, נשארת בטייקו, ועד כאן בעצם הסעיף הרביעי. רק נעיר בסוגריים, מקודם בתחילת השיעור, כשדיברנו על מחלוקת רבנן ורבי אליעזר, ואמרנו שלפי רבנן, מספיק אם הוא הקטיר כזית בחוץ הוא חייב, הסברנו שנכון שבפנים הוא צריך להקטיר הכל, אבל בכל זאת גם בפנים, אם הוא עשה את זה בשלבים, כזית ואחרי זה עוד כזית, אז אפשר, ולכן גם בחוץ יש לכזית משמעות. זה מה שהסברנו אז, אבל עכשיו לפי הדיון האחרון, אז בעצם עולה הסבר חדש לרבנן. למה הם מחייבים על כזית בחוץ או על חצי מתיר בחוץ? לא רק כי אפשר לעשות זה בשלבים בפנים, אלא באמת כי גם בפנים, החצי הזה כבר עושה משהו. מה הוא עושה? בזה הספק, אבל הוא כן עושה משהו, וזאת הסיבה שגם בחוץ חייבים גם על חצי או גם על כזית, ועד כאן כאמור הסעיף הרביעי. הסעיף החמישי זה ממש בסוף עמוד א' במשנה השלישית, וזה שאומרת המשנה שמי שזורק דם בחוץ, דם של קורבן, אפילו זריקה אחת, חייב. עכשיו, בדם של איזה קורבן זה? אז אם מדובר בדם של רוב הקורבנות, אז ודאי שהוא חייב. כי ברוב הקורבנות, אמנם בפנים צריך לזרוק 4 או 2 שהם 4, אבל זה לא מעכב. בדיעבד אפשר גם רק 1, וממילא ודאי שגם בחוץ הוא חייב על 1. אז זה לא החידוש של המשנה. החידוש של המשנה זה שאפילו בחטאות פנימיות, שבהם בפנים חייבים 4 וזה מעכב, בכל זאת, גם אצלם, אם הוא זרק אחד בחוץ, הוא חייב, ומחדש רבה בגמרא שזה נכון אפילו לרבי אלעזר. כלומר, אפילו רבי אלעזר שאומר שתמיד צריך לעשות ממש כמו שעושים בפנים, כאן בכל זאת הוא חייב גם על אחד. ולמה? כי גם בפנים, גם בחטאות הפנימיות, לזריקה אחת יש משמעות. מה המשמעות? מסבירה הגמרא שאם הוא זרק זריקה אחת למשל על המזבח הפנימי, ואז הדם נשפך, כך שצריך עכשיו להביא עוד קורבן, כשיביאו עוד קורבן, אז לא צריך להתחיל את הזריקות מההתחלה, אלא ממשיכים מאיפה שפסקו. כלומר, הזריקה האחת שהוא עשה לפני זה בקורבן הקודם נחשב, ומכאן צריך רק להמשיך. אז רואים שיש משמעות גם לזריקה אחת בפנים, ולכן גם בחוץ הוא חייב אפילו על זריקה אחת, אפילו בחטאות הפנימיות ואפילו לפי רבי אלעזר, ועד כאן הסעיף החמישי. הסעיף השישי זה כבר בשורה השביעית בעמוד ב', גם זה דין מהמשנה, וזה שאומר רבי אלעזר שגם מי שמנסח בחג הסוכות את המים שאמורים לנסח על המזבח סוכות, אם הוא ניסח אותם בחוץ, הוא חייב. זה במשנה, ואומרת הגמרא, זה כמובן בהנחה שניסוח המים בסוכות הוא מדאורייתא. כי הרי בפשט התורה לא כתוב שום דבר על ניסוח המים. רק אם נניח שבפנים זה דאורייתא, אז גם בחוץ מי שמנסח אותם הוא עובר. עכשיו, מי אומר שבאמת בפנים זה דאורייתא? אז כאן יש שתי הצעות של רבי יוחנן. הצעה ראשונה אומר רבי יוחנן משום רבי מנחם יודפה, שזה כרבי עקיבא. כי רבי עקיבא באמת לומד מזה שכתוב במדבר כ"ט לגבי הקורבנות של סוכות באחד מהימים כתוב ונסחיה בלשון רבים, משמע שיש שני ניסוחים, יין ומים. זה המקור וממילא זה דאורייתא. זאת הצעה ראשונה. אבל מקשר יש לקיש, אם אתה אומר שזה המקור, אז בעצם הפסוק כורך ביחד את ניסוח המים עם ניסוח היין, וממילא הם צריכים להיות דומים. כך שכמו שניסוח היין זה לפחות שלושה לוגים, אז גם ניסוח המים צריך להיות שלושה לוגים, ואילו במשנה שלנו לא משמע כך, משמע שאפילו שהוא ניסח לוג אחד בחוץ הוא חייב, וזה דבר אחד. דבר שני, אם אתה אומר שזה מהיין, אז כמו שהיין זה כל השנה ולא רק בסוכות, אז לכאורה גם מי שניסח מים בחוץ, כל השנה צריך להיות חייב ולא רק בסוכות. ואילו המשנה בפירוש אמרה שזה דווקא בסוכות. לכן, אולי באמת לפי רבי עקיבא זה נכון שהוא חייב כל השנה ועל שלושה לוגים, אבל לא משמע שזאת המשנה שלנו, ולכן עוברים להצעה השנייה, כמי המשנה שלנו כשהיא מניחה שניסוח המים זה דאורייתא, וזה עוד דעה שמביא רבי יוחנן, הפעם משום רבי נחום יאיש ביקת בית חורתן, וזה שהמקור של ניסוח המים דאורייתא זה הלכה למשה מסיני. זה באמת לא מפורש בתורה, וממילא כיוון שזה לא מהפסוק של און שחיה, זה לא נלמד מניסוח היין, ממילא אין סיבה לומר שזה דווקא שלושה לוגים אלא אפשר לוג אחד, וגם אין סיבה לומר שזה כל השנה אלא רק בסוכות, כך שהמשנה שלנו מסתדרת עם זה מעולה, מספיק לוג אחד וזה רק בסוכות, והוא חייב על זה בחוץ, ועד כאן הסעיף השישי, ועד כאן חלק הראשון של השיעור. החלק השני זה 4 שורות לפני סוף עמוד ב', וכאן, כיוון שכבר דיברנו על ניסוח המים בחוץ, אז נרחיב לגבי זה, ונחלק את זה לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון זה כמה מים צריך לנסח בחוץ בשביל להתחייב. עכשיו, לפני חצי דקה אמרנו שזה בעצם מחלוקת. לפי רבי עקיבא שלומדים מהיין הזה שלושה לוגים, ולפי רבי אלעזר, לפי הסבר של רבי נחוני איש ביקת בית חורתן, לא לומדים מהיין, אלא זה הלכה למשה מסיני, והוא חייב כבר בלוג אחד. זה מה שאמרנו מקודם. עכשיו לעומת זאת נראה ברייתא, זה מתחיל בתנו רבנן, ולפי איך שנסביר אותה, יוצא שכולם אומרים שזה שלושה לוגים, גם רבי אלעזר. מה כתוב בברייתא? רבנן אומרים שם שלושה לוגים, כמו רבי עקיבא. רבי אלעזר אומר, אני מצטט, אם מלען בכלי שרת, חייב. עוד פעם, רבנן אומרים שלושה לוגים, ורבי אלעזר, אם מלען בכלי שרת, חייב. עכשיו, מה הכוונה? במה הם נחלקו? אז מסבירה הגמרא שבאמת לפי אותה ברייתא, כולם עודים, גם רבנן וגם רבי אלעזר, בניגוד למה שאמרנו מקודם, שצריך שלושה לוגין, אלא במה המחלוקת שם? שם המחלוקת הוא שהוא שם יותר משלושה לוגין, והשאלה היא אם זה מפריע, ויש שני הסברים במה הם נחלקו. רב נחמן בר יצחק אומר שהמחלוקת שלהם זה האם יש מקסימום למים. כלומר, אמרנו שלפי שניהם המינימום זה שלושה לוגים, השאלה היא האם גם יש מקסימום. לפי רבנן אין מקסימום, אפשר לשים יותר משלושה, ולכן אפילו שהוא שם יותר, הוא חייב, לעומת זאת לרבי אלעזר, פטור כי יש מקסימום. שלושה לוגים זה גם המינימום וגם המקסימום, וכיוון שהוא שם יותר ממה שצריך, יוצא שהמים שהוא שם, זה נקרא שהם לא ראויים לכלי, כי הוא שם יותר ממה שאמורים לשים, וממילא הם בכלל לא התקדשו. כי זה כאילו שהוא בכלל לא שם אותם בכלי שרת, ולכן אם הוא ניסח אותם בחוץ, הוא פטור. אז שוב, ההסבר הראשון זה שלפי כולם צריך שלושה, והוא שם יותר משלושה, לרבנן זה לא מפריע כי אין מקסימום ולכן הוא חייב, לרבי אלעזר זה מפריע כי יש מקסימום וזה נחשב שהוא לא קידש בכלי, ולכן הוא פטור. זה ההסבר הראשון, רב נחמן בר יצחק. שני הסברים הבאים, נשים אותם ביחד, זה רב פאפה ורבינה, ששני מסכימים למה שעכשיו אמרנו ברבי אלעזר, שבאמת 3 זה גם המקסימום, וכיוון שהוא שם יותר מ3, אז בעצם הכלי לא קידש את המים, אז במה המחלוקת? המחלוקת היא, האם בכלל צריך שהכלי יקדש את המים בשביל להתחייב כשהוא מנסח בחוץ? לרבנן לא צריך, ולכן הוא עדיין חייב. לרבי אלעזר כן צריך, ולכן הוא פטור, כי הכלי לא קידש את המים. זה הסבר השני, ועד כאן הסעיף הראשון, כמה צריך? שוב, מקודם אמרנו שזה מחלוקת, שלרבי עקיבא 3 ולרבי אלעזר 1, אבל עכשיו בברייתא אמרנו שלכולם 3, והמחלוקת שלהם היא או האם 3 זה גם המקסימום, או שזה מוסכם שזה המקסימום, והמחלוקת היא האם בכלל צריך לקדש בכלי, לרבנן לא צריך ולרבי אלעזר צריך. זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני, שורה אחת לפני סוף עמוד ב', נרחיב לגבי המחלוקת שהרגע הזכרנו. האם באמת צריך לקדש את המים בכלי בשביל להתחייב כשהוא מנסח בחוץ? עכשיו רק נדגיש, בשביל לנסח בפנים ולצאת ידי חובה, ודאי שצריך לקדש בכלי. כל השאלה היא, האם בשביל להתחייב על זה שהוא ניסח בחוץ, צריך לפני זה לקדש בכלי, והדיון בעצם מתחיל במה שכבר ראינו, שאמרנו שלפי רב פאפה ורבינה, בזה בדיוק נחלקו רבנן ורבי אלעזר, שלפי רבנן חייבים בחוץ על ניסוח מים גם בלי קודם לקדש בכלי, ולפי רבי אלעזר זה רק אם הוא קידש בכלי. זאת המחלוקת שכבר ראינו, אבל עכשיו גם נסביר אותה. וכאן יש הבדל בין רב פאפה לרבינה. רב פאפה הוא די ארוך, ובסוף נראה גם את רבינה בקצרה. רב פאפה אומר שהמחלוקת שלהם של האם צריך לקדש בכלי בשביל להתחייב לזה שהוא מנסח בחוץ, היא מחלוקת לא רק לגבי מים, שזה הנושא שלנו, אלא גם לגבי ניסוח יין בחוץ. אז נראה את המחלוקת ביין, וזה בעצם אותו הסבר למחלוקת במים. מה הסבר לפי רב פאפה על המחלוקת ביין? אז המחלוקת מבוססת קודם כל על מחלוקת היסטורית, וממילא גם מחלוקת הלכתית, אבל קודם כל זה מתחיל בפסוק. אז מה המחלוקת? אז כתוב בפרשיית הנסחים בתחילת במדבר תתוו, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל ארץ מושבותיכם אשר אני נותן לכם וכולי, ויין לנסח רביעית ההין וכולי. כלומר, עולה מהפסוקים שכשנכנסו לארץ, כי תבואו לארץ מושבותיכם, אז יש איזה משהו חדש בדיני הנסחים, ויין לנסח רביעית ההין. עכשיו, מה הדבר החדש הזה? מה קורה כשנכנסים לארץ שלא היה לפני זה? אז לפי רב פאפה, זאת המחלוקת בין רבנן לרבי אלעזר, שזה בעצם קודם מחלוקת היסטורית של מה קרה, ומתוך זה מחלוקת הלכתית. רבנן, שכאמור הם סוברים שחייבים בחוץ על ניסוך גם בלי כלי, הם הגיעו לזה ככה, כי הם אומרים שגם ב-40 השנה במדבר היו נסחים. זה לא שנסחים זה רק מהכניסה לארץ, היו נסחים אבל רק בקורבנות ציבור. מה שהתחדש כשנכנסו לארץ, זה שברגע שנכנסו, עוד כשהמשכן היה בגלגל, כלומר שזה זמן שבו הבמות מותרות, כלומר מותר לכל אחד לשים איפה שהוא רוצה, אצלי בפרדס חנה, במה ושם להקריב קורבנות, אז מה שהתחדש זה שעכשיו גם בבמות היחיד אלו צריך נסחים. עכשיו עד כאן התיאור ההיסטורי לפי רבנן, ועכשיו בוא נראה מה יוצא מזה מבחינה הלכתית. ונאמר את זה בשלושה שלבים. שלב ראשון, הרי באותם במות יחיד, שאתה אומר שגם שם צריך להביא נסחים, הרי באותם במות אין כלי שרת. אז אתה בעצם אומר שבבמות היחיד היה אפשר להקריב נסחים גם בלי כלי שרת. זה שלב ראשון. שלב שני, כיוון שבבמה אפשר להביא בלי כלי שרת, אז אחרי זה כשבנו את המשכן בשילו, את המקדש, ששם ודאי שכן צריך כלי שרת, עדיין, אם עשו בלי כלי שרת, בדיעבד זה תופס. זה נקרא, אם עלו, לא ירדו. כי יש לנו כלל שכל דבר שבבמה היה כשר, אז במשכן או במקדש, בדיעבד, זה גם כשר. זה שלב שני. שלב שלישי, כיוון שבמשכן או במקדש, אם עשו נסחים בלי כלי שרת, בדיעבד זה כשר, אז עכשיו, גם אם מישהו עשה את זה בחוץ, גם בלי כלי, גם שם זה נחשב, ולכן הוא יהיה חייב, וכך בעצם רבנן הגיעו למסקנה שלהם, שחייבים בחוץ, גם בלי כלי. שוב בקצרה, כי במדבר היו כבר נסחים, מה שהתחדש כשנכנסו לארץ, זה שעכשיו צריך נסחים גם בממות יחיד, והרי שם אין כלי שרת, אז זה מראה שבדיעבד גם במשכן אפשר בלי כלי שרת, אז ממילא, גם בחוץ חייבים, אם הוא ניסח, גם בלי כלי שרת. זו דעת רבנן. רבי אלעזר לעומת זאת כאמור חולק, ואומר שגם בחוץ חייבים רק אם הוא קידש קודם בכלי. איך הוא לומד את זה מהפסוקים? אז שוב, יש כאן קודם תיאור היסטורי, ואז המסקנה הלכתית. התיאור ההיסטורי, לדעתו, זה שבניגוד למה שרבנן אמרו, שגם ב-40 שנה היה כבר נסחים, ומה שהתחדש זה שעכשיו יש גם בבמות יחיד נסחים, לפי רבי אלעזר זה לא נכון, אלא באמת ב-40 השנה ובמשכן בגלגל לא היה נסחים בכלל. ומה שהתחדש זה שרק שבנו את המשכן בשילו, רק אז התחילו נסחים, ורק בקורבנות ציבור ולא בבמות יחיד, זה התיאור ההיסטורי. וממילא המסקנה ההלכתית זה שלדעתו אין דבר כזה נסחים בלי כלי, נסחים זה רק במשכן ששם יש כלי שרת. לא היה שום שלב בהיסטוריה שהיה נסחים בלי כלים, ולכן גם בחוץ, אם הוא עשה נסחים בלי כלים, הוא פטור לפי רבי אלעזר. עד כאן ההסבר של רב פאפה במחלוקת רבי רבנן ורבי אלעזר, לגבי אם הוא ניסח מים בחוץ, האם הוא חייב בלי כלי? הוא אומר שזה בעצם תלוי במחלוקת מקבילה לגבי יין, האם הוא חייב בלי כלי? הוא אומר שזאת מחלוקת היסטורית לגבי האם היה נסחים בבמות היחיד. לפי רבנן היה, אפילו ששם לא היו כלי שרת, ולכן גם חייבים בחוץ בלי כלים. ולפי רבי אלעזר לא היה, ואין דבר כזה נסחים בלי כלי, ולכן גם בחוץ לא חייבים בחוץ בלי כלי. זאת המחלוקת ביין, אבל כאמור לפי רב פאפה, זאת אותה מחלוקת לגבי מים. עכשיו עוד שנייה נביא דעת רבינה איך הוא מבין את המחלוקת לגבי מים, זה בשורה הראשונה בקופיד א' עמוד א', אבל לפני זה נקפוץ לסוף השורה השנייה, ושם נראה עוד שלוש ברייתות שבעצם חוזרות בדיוק על אותה מחלוקת שהרגע רב פאפה תיאר לגבי יין. ברייתא אחת, כמו אנחנו לגבי יין, זה בסוף השורה השנייה. רבנן אומרים, המנסח שלושה לוגין יין בחוץ חייב, ואילו רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, והוא שקידשן בכלי. ומה המחלוקת? אז יש כאן שני הסברים. ההסבר הראשון לא קשור למה שאמרנו, וזה שהם נחלקו בבירוצי מידות. כלומר, האם גם היין שקצת בולט מעל הכלי מצטרף לשלושה לוגין ומתקדש? זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו זה ההסבר השני. רב הברי דרבא אומר שהם נחלקו במה שהרגע אמרנו. שלפי רבנן חייבים בחוץ על ניסוך יין גם בלי כלי, כי גם בבמות ניסחו יין בלי כלי, ואילו לפי רבי אלעזר ברבי שמעון, מה פתאום? אין דבר כזה נסחים בחוץ בלי כלי, כי לא היה דבר כזה גם בבמות נסחים. זאת הברייתא הראשונה שמביאה את אותה מחלוקת. הברייתא השנייה זה בשורה השביעית שם בקופיד א' עמוד א', לתניה רבי אומר שבבמת יחיד לא היו נסחים, כמו רבי אלעזר ורבי אלעזר ורבי שמעון, ואילו רבנן שם אומרים שכן היו נסחים, כמו רבנן שלנו. וברייתא השלישית, שתי שורות אחר כך, הפעם בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל, שרבי עקיבא הוא כמו רבנן שכן היו נסחים בלי כלי, ולכן גם חייבים בחוץ בלי כלי, והוא גם כן עומד את זה מאותו פסוק של כי תבואו על ארץ מושבותיכם, והוא מדגיש את המילה מושבותיכם, כלומר שמה שהתחדש כשנכנסו לארץ זה שהיו נסחים גם בכל מושב ומושב, כלומר בבמות יחיד בלי כלי שרת. זה רבי עקיבא. לעומת זאת רבי ישמעאל הוא כמו רבי אלעזר שאומר שלא היו נסחים בבמות יחיד, אלא מה שהתחדש כשנכנסו לארץ זה רק היה במשכן, שאז התחילו להביא נסחים, וגם הוא רואה את זה מאותו פסוק, רק שהוא מדגיש מילה אחרת, כי תבואו לארץ מושבותיכם אשר אני נותן לכם, כלומר דווקא בבמה הגדולה שהיא של כולכם, רק אז הביאו נסחים. ואין נסחים בבמות יחיד ואין נסחים בלי כלי שרת, ומוניסח יין בחוץ בלי כלי שרת אז הוא פטור בחוץ. אז אם נסכם, לפחות לפחות לפי רב פאפה, יש לנו בעצם ארבע ברייתות שבהם נחלקו באותו דבר, וזה האם יהיו נסחים בבמות יחיד, וממילא אם הוא ניסח יין בחוץ בלי כלי שרת, האם הוא חייב או לא, אז יש לנו את רבנן בשלוש ברייתות ורבי עקיבא, שאומרים שהוא חייב בחוץ גם בלי כלי שרת, כי כן היו נסחים בבמות יחיד, ומצד שני יש לנו את רבי לזר בברייתא המקורית שלנו, ורבי לזר ברבי שמעון בברייתא הנוספת הראשונה שהבאנו, ורבי בברייתא השנייה שהבאנו, ורבי ישמעאל בברייתא השלישית. הם כולם אומרים שלא היו נסחים בממות יחיד, ואם הוא ינסח יין בחוץ בלי כלי שרת, הוא לא יהיה חייב. עד כאן ארבע הברייתות, וזה הביא אותנו לנקודותיים באמצע קופיד א' עמוד א', וכאמור, כל זה היה במסגרת ההסבר של רב פאפה למחלוקת בברייתא המקורית שלנו, בסוף העמוד הקודם, שלדעתו, בזה רבנן ורבי לזר נחלקו גם ביין, וממילא לדעתו גם במים, שלפי רבנן, אם הוא ניסח מים בחוץ בלי כלי, הוא חייב, ולפי רבי לזר, בלי כלי שרת, הוא פטור, ועד כאן ההסבר של רב פאפה לאותה מחלוקת בברייתא המקורית שלנו. עכשיו בואו נחזור אחורה בשביל ההסבר השני, ובזה נסיים, זה בשורה הראשונה בקופי ד' עמוד א', והוא אומר שצריך לחלק בין יין לבין מים. כלומר, לדעתו, ביין באמת שתי הדעות מסכימות שכן היו נסחים בבמות יחיד, ולכן באמת חייבים בחוץ גם בלי כלי. גם רבי לזר מסכים לזה, אלא במה המחלוקת? המחלוקת היא רק לגבי מים. כלומר, האם ללמוד מים מיין? לפי רבנן כן, כלומר, כמו שביין חייבים בחוץ גם בלי כלי שרת, אז גם במים. לעומת זאת, לפי רבי לזר, לא. רק ביין חייבים בחוץ בלי כלי שרת, כי יין באמת ניסחו גם בממות יחיד בלי כלי שרת, אבל מים לא, כי הרי מים לא היו בבמות יחיד, מים זה רק במשכן, בסוכות, ולכן במים, לפי רבי לזר, עדיין חייבים כלי שרת, ואם הוא עשה בחוץ בלי כלי שרת, הוא פטור. זה הסבר השני למחלוקת בברייתא המקורית שלנו, ועד כאן הסעיף השני בחלק השני של השיעור. נזכיר שבחלק הזה רחבנו לגבי ניסוח המים בחוץ, בסעיף הראשון ראינו עוד שתי ברייתות לגבי כמה מים צריך לנסח בחוץ, כשבברייתא השנייה ראינו הסבר של רב פאפה ורבינה שהם לא נחלקו לגבי כמה אלא לגבי האם חייבים כלי, וזה הוביל אותנו לסעיף השני ששם החבנו לגבי אותה מחלוקת, שלפי רב פאפה הם נחלקו ביין וממילא גם במים, ולפי רבינה ביין הם מסכימים שלא חייבים כלי בשביל להתחייב בחוץ, והם נחלקו רק לגבי המים. ובזה בסופו של דבר הגענו לאמצע קופי ד' עמוד א', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בחיוב על הקרבה בחוץ וחילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון ראינו שישה סעיפים, בסעיף הראשון הזכרנו שאם הוא הוציא את כל הקטורת החוצה, אבל הקטיר רק חלק ממנה, אז רבי אלעזר פותר, כי צריך להקטיר הכל, רבנן מחייבים אם הוא הקטיר כזית, אבל אם הוא לא הוציא הכל, אלא כבר בפנים חסר לו חלק מהקטורת, גם רבנן מודים שפטור. השאלה היא, מה אם בפנים כן היה לו הכל והוא הוציא הכל, אבל אז בחוץ חלק חסר לו, האם גם כאן רבנן מודים שפטור, או שלא, ניסינו להוכיח שפטור גם כאן, אבל דחינו שאולי זה דווקא כשחסר בפנים, זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני ראינו שאם הוא מקטיר בחוץ עם הורים כשהם עדיין מחוברים לבשר, הוא חייב ואין כאן בעיה של חציצה, ולמה אז? או כי הוא הפך אותם ממעל האש ואין חציצה, או שהוא לא הפך אלא שמין במינו לא חוצץ, או שפשוט לא אכפת לנו שיש חציצה, כי רבי ישמעאל שלא צריך שהבחוץ יהיה בדיוק כמו בפנים, זה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי זה לגבי הקטרה של מנחה בחוץ, שאומרת המשנה שאם הוא הקטיר את כל המנחה בלי לקמוץ, אז הוא פטור, כי גם בפנים הוא לא יוצא ידי חובה. אם הוא כן קמץ, ואז החזיר את הקומץ פנימה, ואז הקטיר הכל בחוץ, אז כמו שבפנים הוא יוצא ידי חובה בזה, גם בחוץ הוא חייב. ושואלת הגמרא למה הקומץ לא בטל על השיריים, ועונים כי עולים לא מבטלים זה את זה, וגם השיריים, למרות שלא אמורים לעלות אותם, הם גם נכנסים לכלל הזה, כי התורה מתנסחת לגביהם, כי על הקטרה זה היה הסעיף השלישי. בסעיף הרביעי עברנו למשנה הבאה וראינו עוד ביטוי לאותה מחלוקת של רבנן ורבי אלעזר מאתמול שהזכרנו גם בסעיף הראשון, והפעם לא כשהוא מקטיר רק הזית אלא כשהוא מקטיר חצי מתיר, כלומר או את הקומץ או את הלבונה הוא הקטיר בחוץ, לפי רבנן הוא חייב כי מספיק חלק, ולפי רבי אלעזר הוא פטור כי צריך להקריב בחוץ את כל מה שצריך להקריב בפנים. זה היה המשנה, ושמנו אותה בצד הרגע ועברנו בגמרא לשאלה של רבי יצחק נפחא, אם אדם הקריב בפנים חצי מתיר ברור לו שזה משפיע, הוא רק לא ברור לו איך זה משפיע, האם זה מתיר אבל רק חצי מהשיריים או שזה מחליש את האיסור של כל השיריים. הגמרא תקפה מה בכלל לשאלה, לכאורה זה פשוט תלוי במחלוקת תנאים לגבי האם מפגלין בחצי מתיר, שלפי רבי מאיר כן, אז זה אומר שחצי מתיר הוא משמעותי, וממילא החצי הזה ודאי מתיר חצי מהשיריים, ואילו לרבנן לא מפגלין בחצי מתיר, כלומר החצי הוא לא משמעותי והוא בעצם לא עושה כלום, אז מה בכלל הספק של רבי יצחק נפחא? וענתה הגמרא, נכון, לגבי רבנן ורבי מאיר שם אין ספק, אלא הספק שלו זה לפי רבנן אצלנו במשנה, שכאמור אצלנו אם הוא יקריב חצי בחוץ רבי אלעזר פותר, כי אין איזה משמעות באמת, אבל רבנן מחייבים, אז זה מראה שגם בפנים לפי רבנן יש לחצי משמעות, ובזה בדיוק הוא התלבט מה המשמעות, האם זה מתיר חצי מהשלמים או מחליש את האיסור של כל השלמים, ובזה נשארו בתיקו. זה היה הסעיף הרביעי. הסעיף החמישי זה שגם אם הוא זורק זריקה אחת של דם בחוץ, הוא חייב, ואמרנו שזה נכון אפילו בחטאות הפנימיות שבפנים חייבים את כל ארבע הזריקות, וסברנו למה, כי גם שם יש משמעות לזריקה אחת, וזה נכון אפילו לרבי אלעזר, זה היה הסעיף החמישי. הסעיף השישי זה שחייבים גם על ניסוך המים בחוץ, אם עושים את זה בחוץ, ומספיק אפילו לוג אחד, כך משמע במשנה, ואומרת הגמרא, למה חייבים? כנראה כי בפנים ניסוך המים בסוכות הוא דאורייתא. כמי זה? אז שתי הצעות. הצעה הראשונה זה רבי עקיבא שלמד את זה מניסוך היין, כי כתוב ונסחיה, משמע שני ניסוחים, יין ומים, אבל דוחים כי אם כן זה צריך להיות כמו יין, וזה דווקא שלושה לוגים, ואפילו כל השנה, ולא משמע כך במשנה. אלא הצעה השנייה, ניסוך המים בפנים, זה הלכה למשה מסיני, וזה לא נלמד מהיין, וממילא זה גם בלוג אחד, וזה לא כל השנה, וכך זה כן מסתדר עם המשנה, וזה היה הסעיף השישי, ועד כאן החלק הראשון. של השיעור. בחלק השני, כיוון שכבר הזכרנו את ניסוך המים, אז הרחבנו לגביו וחילקנו את זה לשני סעיפים. סעיף ראשון זה כמה מים באמת צריך לנסח, אז בברייתא שהרגע הבאנו אמרנו שזה מחלוקת. לפי רבי עקיבא שלומדים מהיין אז שלושה לוגים, אבל לפי רבי אלעזר, לפי רבי נחוני, האיש ביקת בית חורתן, אז זה הלכה למשה מסיני ולא לומדים את זה מהיין, וממילא זה לוג אחד, זה מה שאמרנו שם. אבל עכשיו הבאנו ברייתא נוספת, תנו רבנן, שאולי בזה לא נחלקו. הברייתא אומרת שלפי רבנן שלושה לוגים, לפי רבי אלעזר, אם ילען בכלי שרת, חייב. ומה המחלוקת? אז הסברנו שלפי כולם כן צריך שלושה לוגין, וכאן מדובר שהוא מילה יותר משלושה לוגין, וראינו שני הסברים במה נחלקו. רב נחמן בר יצחק אומר שהמחלוקת היא האם יש מקסימום, כלומר אם הוא מילה יותר, האם זה לא טוב, ואז זה בעצם לא מתקדש כי זה לא ראוי לכלי. לפי רבנן זה כן מתקדש כי אין מקסימום ולכן חייב. לפי רבי לזר יש מקסימום וזה לא יתקדש ולכן פטור, כי צריך לקדש קודם בכלי שרת. זה הסבר ראשון. הסבר שני, רב פאפה ורבינה אומרים שלשניהם יש מקסימום וזה בעצם לא יתקדש, והמחלוקת היא האם בכלל צריך לקדש בכלי בשביל להתחייב בחוץ. לפי רבנן לא צריך ולכן חייב, לפי רבי אלעזר צריך ולכן פטור. זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני הרחבנו לגבי ההסבר של רב פאפה ורבינה של האם צריך לקדש בכלי בשביל להתחייב. ראינו בסך הכל ארבע ברייתות, הברייתה שעכשיו הזכרנו ועוד שלוש ברייתות אחרי זה, כשהמוקד שלנו זה בברייתה הראשונה, להבין למה הם נחלקו, האם צריך כלי או לא. ובזה ראינו שני הסברים, רב פאפה ורבינה. רב פאפה אמר שהם נחלקו ביין, במחלוקת דומה, וממילא גם במים, והמחלוקת היא היסטורית והלכתית, כי הפסוק אומר שכשנכנסו לארץ, משהו התחדש בעניין ניסוך היין. מה התחדש? אז לפי רבנן, מה שהתחדש זה שעד עכשיו היו מנסחים בקורבנות ציבור, ומעכשיו אפשר לנסח בכניסה לארץ בתקופת הגלגל גם בבמות יחיד. וממילא זה מראה שמנסחים יין גם בלי כלי שרת, אז זה מראה שבדיעבד זה שייך, וממילא גם מי שמנסח בחוץ בלי כלי שרת הוא חייב לפי רבנן. לעומת זאת רבי לזר אומר, מה פתאום? מה שהתחדש בכניסה לארץ זה עצם הניסוך, כי לפני זה לא היה בכלל, ואין דבר כזה ניסוך בבמות בלי כלי שרת, ולכן גם מי שמנסח בחוץ בלי כלי שרת הוא פטור, כי זה כלום. זה הסבר למחלוקת ביין, ואחרי זה ראינו עוד שלוש ברייתות ששם נחלקו בדיוק באותו דבר, וכאמור רב פאפה מבין שזאת המחלוקת. בברייתא שהבאנו הם נחלקו לגבי יין, וממילא גם לגבי מים. לעומת זאת רבינה אומר, לא נכון, לגבי יין שתי הדעות באותה הברייתא מסכימות, שניסחו גם בלי כלי שרת בבמות קטנות, ולכן מי שמנסח בחוץ גם בלי כלי הוא כן יהיה חייב, אבל זה רק לגבי יין. המחלוקת שלהם זה לגבי מים, שלפי רבנן לומדים יין למים ולכן גם שם בלי כלי הוא חייב, אבל לפי רבי אלעזר לא לומדים, ובמים בלי כלי הוא פטור. כל טוב.